ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני חושב שאחד המפגשים המיוחדים, ערן, בגלל שאני פניתי אליך, אנחנו לא היינו אף פעם בקשר.
כן.
ופניתי אליך בוואטסאפ, והזמנתי אותך להתארח בפודקאסט שלי, ואפילו נענית מיד, וכמה שעות אחרי זה אני מגיע למה שמסתבר שזה האולפן של הילדים שלך, שלך, כן. שהוא אולפן מדהים. תתף תספר עליו, אני אשמח אם תספר עליו. ואתה יוצא מהדלת. אנחנו אנשים ש... לא יצא לנו אף פעם להיפגש, וזה סימן היה שאנחנו חייבים להיפגש. והנה, למרות שאנחנו בתקופת מלחמה, באתי אליך כאן למושב שתולים, ואז כבר אנחנו אומרים שאם תהיה הזקה, אנחנו נצטרך לעצור ונקליט מחדש, ולא, נמשיך והכל. אבל אנחנו הולכים לדבר, וזה מדהים, אין לנו אפילו להתכונן לפגישה, ואנחנו, פגישה שפעם ראשונה אנחנו ממש יושבים ומדברים ומכירים, ואני חושב שאנחנו הולכים לנהל פה שיחה שהולכת לרתק את כולם, ואנחנו נתאים אותה למצב. אז ערן שטרן, לפני שאני ככה מתחיל להיכנס לתוך עומק הנושא, למי שעוד לא מכיר אותך, אני בטוח שיש איזה רק אחד כזה בארץ.
אני חושב יותר, אבל בסדר.
כן, אז בוא ככה תספר לכולם מי זה ומזה נתקדם.
אחלה, אז קודם כל תודה באמת על ההזדמנות. אני ערן, בן 51, אבא לשלושה בנים, גרוש בפרק ב', ובעצם בכמעט 20 השנים האחרונות אני באמת זכיתי ללוות אנשים, יזמים, בעלי עסקים, מנכ"לים, בכירים, בתהליכי שינוי וטרנספורמציה משמעותיים בחיים, בעסקים שלהם. באמת מכל הסוגים, מכל המינים, עסקים בכל הדיסציפלינות ומי, אתה יודע, מאמנים, מטפלים לחברות לחיפוש נפט ומסעדות ובאמת מגוון מאוד רחב של עסקים, אנשי נדלן בשפע שזכיתי באמת לעבוד וללוות איתם. ובאמת אני חושב שמה שאני שאלת אותי קודם, מה באמת הדבר שאני עושה, אני חושב שבאמת העניין הזה של שינוי זה משהו שאני חי אותו, אני חושב שאני איש של שינוי, אני עצמי עברתי לא מעט בחיים, בין אם זה אחרי קריירה של 9 שנים באינטל, בעצם להגיע לתפקידים, תפקיד מאוד בכיר, ניהולי בכיר באינטל ברמה בינלאומית של החברה, עזבתי, יצאתי לדרך עצמאית, הקמתי את העסק שלי, אחרי זה חברתי לאלון אולמן וביחד הקמנו את קודם נצח, עשינו את זה 4 שנים ביחד, מכרתי לו את חלקי, המשכתי הלאה, ועוד יש הרבה מאוד שינויים בעסקים, הרבה מאוד דברים שיצרתי, 2 ספרים שכתבתי להגשים ולהתעורר, ששניהם רבי מחר, יצאתי עם המשפחה ככה באמצע חיים לטיול של שנה בעולם, עם הילדים.
מדהים.
חזרתי, חליתי בסרטן, החלמתי, התגרשתי, אהבה חדשה, זאת אומרת, אני חושב שאין כמעט תחום בחיים שלי שלא משברים כלכליים, פריחה כלכלית, הכל, עברתי באמת, אני חושב, אני לא חושב שיש איזשהו תחום בחיים שכמעט לא הייתה לי שם איזשהו התמודדות או שינוי מהותי שעברתי, ומתוך המקום הזה גם אני בא ובאמת אני עוזר לאנשים לעשות את השינוי בחיים שלהם, ואנחנו נמצאים עכשיו באמת, כמו שאמרת, אנחנו בערך 3 שבועות אחרי השביעי באוקטובר, אחרי היום הנורא הזה, והרבה אנשים עכשיו גם עולמם חרב או התלטל, ואני חושב שאנחנו
בתקופה... אז זה בדיוק אני רוצה לדבר איתך, אתה יודע, הרי הפודקאסט שלי, מהות שלו זה השקעות ומה שמסביב.
כן.
אבל חלק מההשקעות או חלק מלהגיע לדברים או להזדקן לפנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, שזה בעצם המיתוג שלי, זה בעצם להתמודד עם כל מיני מצבים. ואתה יודע, ואתה התחלת עם השביעי באוקטובר, אבל אנחנו, אם נסתכל על 5 שנים, 6 שנים האחרונות, או אם נסתכל אפילו רק מ-2020, בכלל, רק מ-2020, הקורונה שהנתה להרבה מאוד אנשים חיים, אחר כך המלחמה באוקראינה שהשפיעה על הכלכלה והשפיעה על הרבה מאוד אנשים, אחר כך כל מיני פעילויות של הנגיד ושל הממשלות, או כל מיני מצבים של מיתון שאנחנו די נמצאים בו, והשיא לצערנו הרב, זה המשבר הנוכחי שאנחנו נמצאים בעיצומו. ואתה יודע, אחד הדברים שלי קשה לראות, זה אנשים שנשברים ומרימים ידיים. מפטרים אנשים, אנשים הוציאו אותם לחלטים בכמויות, אנשים איבדו מקומות עבודה, פיתרו גם אנשים. אני אומר לך שפיתרו גם אנשים, ואתה יודע את זה כמוני. ואני, חשוב לי שאנשים יבינו שלא כל אחד, אני עושה את זה, אתה יודע לעשות את זה לביתך, גם אני עברתי הרבה שינויים, מי שמאזין לי יודע את החיים שלי. וחשוב לי שאנשים ייקחו מהפרק הזה שיש תקווה, שיש מה לעשות. ואני רוצה שככה תיקח אותנו למקום שבאמת שכיר, יכול להיות בנקאי, יכול להיות כל תחום אחר, שעכשיו אמרו לו שב בבית, או שמייתרים אותו בעבודה והמקומות מנצלים את הזמנים להתייעל. איך אנחנו מתחילים להסתכל, זאת אומרת, איך אנחנו מתחילים להבין מה אנחנו יכולים, יש אנשים שאומרים, זה אנחנו, מה אנחנו שונים מאחרים? כולם יש להם פוטנציאל, איך אנחנו יוצאים לדרך חדשה?
אז אני רוצה להתייחס לשאלה שלך משני בתים, נתחיל רגע ברמה הגבוהה, ואז נרד יותר לפרטים ולפרקטיקה.
ברור.
אז ברמה הגבוהה אני חושב שמה שאנחנו חווים כרגע, אם נשים לב את הכותרת, זה סוג של משבר. עכשיו אנחנו, תדענת קודם, קורונה, ולפני כן, אתה יודע כמה שנים קודם, היה מיתון גדול. אנחנו כחלק ממחזוריות החיים, וזה מחזורי, יש לנו בחיים גם משברים. אני חשבתי הרבה שנים, הייתה לי איזו פנטזיה, שאם אני רק אסדר איזשהו דבר מסוים בחיים שלי, אז החיים שלי יהיו מושלמים. היום אני מאוד מפוכח ויודע שגם אם אני אסדר את הדבר הזה בחיים שלי, אז יהיה דבר אחר שיתקלקל ואני צריך לתקן אותו. זאת אומרת, החיים הם לא רק הרגעים היפים והזוהרים, החיים הם גם האתגרים והבעיות והכאבים.
שדרך אגב, מהם אנחנו נבנים.
לגמרי, לגמרי. זה מכלול אחד שלם שיוצר את הדבר הזה שנקרא חיים. אז זה אחד. אז המשבר כרגע הוא באמת גדול ומאוד כואב. אני לא חושב שיש אף אדם בארץ שלא הושפע ממנו בצורה כזו או אחרת, או שזה נגע בו במעגל ראשון, שני
או שלישי. או שכנים, או משפחה.
אני אתמול בערב נודע לי על חברה, מהצבא, שאנחנו בקשר, שאחיה נחטף ובת זוגתו והילדים, רק אתמול זה נודע לי, וזה היה ממש שוק, דיברתי איתה ממש לפני שעה.
דוד בדרגה שנייה שלי נרצח בנירים. כן. ופתאום אני יושב מול חבר, אני רואה שהוא מעלה מודעת אבל, אני אומר לו, אני שולח לי את זה, אני אומר לו, למה אתה שולח לי הודעת אבל? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני גיסי נרצח ואחותי חטופה. זאת אומרת, היום זה נוגע...
נוגע בכולם.
בכל מקום, זה נורא והיום.
ואז אני חושב שאפשר להסתכל על אירוע כזה, בכלל, כל אירוע משברי, אבל בטח על אירוע כזה, אתה יודע, אני חושב שאנחנו עוברים כאן שלבים פה בדבר הזה. השלב הראשון זה מנהל, זה הלם וזה שוק וזה כאב ופחד. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם לגמרי הגיוניים וטבעיים. ואני חושב שאנחנו, שוב, כל אחד, אני אגיד פה משהו, אבל כל אחד זה במקום שהוא נמצא בו, כן? מי שזה פגע בו יותר כנראה במקום אחר, אבל אני חושב שאנחנו עוברים עכשיו לאיזשהו שלב של יותר רגע להבין, להפנים ולהכיל רגע את מה שקרה ואת מה שקורה עדיין.
שאנשים צריכים להבין שזה שלב מאוד חשוב בתהליך. זאת אומרת, אתה צריך, משהו צריך לשקוע, ולא צריכים מיד שיקרה דברים.
לא, לגמרי לא. אני חושב שאנחנו, אני יודע גם על עצמי, אני בערך 3.5 שבועות כזה, לא, אתה יודע, לא עשיתי שום, העסק שלי נעצר, לא עשיתי שום דבר.
כולנו.
כן, זה מאוד הגיוני וטבעי, ושוב, כל אחד זה גם יהיה בקצב אחר. אבל אני חושב שהחיים חזקים יותר מהכל. במובן של, יש להם את הדינמיקה שלהם, ואתה יודע, גם אנשים שנפגעו מדבר כזה או אחר, אז יש להם בני משפחה שצריכים עדיין לדאוג להם, ויש פרנסה שצריך לדאוג לה, ויש בריאות שצריך לדאוג לה, ואנחנו מסתדרים עם הדבר הזה. אם אני רגע רוצה להסתכל על הדבר הזה, על משבר באופן כללי, מרמה הגבוהה, כל משבר הוא בעיניי קריאה לשינוי ולהתעוררות ולשינוי.
אני חושב שאתה צריך לצעוק את זה. ושאנשים צריכים להבין שהמשברים יוצרים את השינויים האלה, ולפעמים צריך להגיד, רגע, זה קיבלנו wake-up call, עכשיו בוא תעשה שינוי.
נגיד יותר מזה, מתי אנחנו עושים שינוי בחיים שלנו? יש בדרך כלל שני סנריו טיפוסיים. אחד, אם יש לי איזו תשוקה לעבר משהו, שאני פתאום בא לי נורא לממש ולהגשים, למשל, כשהייתי שכיר באינטל, נורא רציתי להיות עצמאי, אז זה היה תשוקה, זאת אומרת, זה היה שינוי מתוך תשוקה, אוקיי? זה דוגמה אחת. הדרך מתי אנחנו עוד עושים שינוי, כשאנחנו באיזשהו כאב מאוד גדול או בסבל גדול, או שאנחנו עם הגב לקיר, ואז אין לנו לכאורה ברירה.
כמו שלי קרה שאני נפלתי עם העסק שלי, והייתי צריך ברירה, לבנות בדיוק, את עצמי מחדש.
בדיוק, אז כשאנחנו עם הגב לקיר, אז אנחנו, אין לנו ברירה, וזה לא כשאין לנו ברירה, גם הרבה פעמים יש לנו הרבה פחות מה להפסיד. אוקיי? ואז אנחנו, אתה יודע, אנחנו יוצרים את השינוי. ועכשיו אני
חושב... כן, אבל אתה יודע, סליחה שאני עוצר אותך, שומע אותנו אותו בן אדם שאומר, אני עכשיו נפלתי, או שעכשיו פיתרו אותי, אני נמצא במצוקה כלכלית, לא חסכתי לפני זה, אז מה, אני אעשה שינוי? זה עולה כסף לעשות שינוי. אז איפה אני אעשה את זה?
לכל דבר יש מחיר. יש לי חבר טוב שאומר שבסוף כל דרך שנבחר ללכת בה, יש קופה רושמת. אוקיי? זאת אומרת, לא משנה. אז גם לעמוד במקום ולא לעשות שינוי, יש מחיר. אוקיי? אני אתן לך דוגמה.
זה מה שאני רוצה שהם יבינו.
אם אני, אתה יודע, אם אני נמצא לצורך העניין בעבודה שלא מספקת אותי, או מערכת יחסים שלא טובה לי, ואני נשאר שם, יש לזה מחיר.
חד משמעי.
אוקיי? המחיר פה זה מסבל שאני חווה אותו יום-יום, לתסכול, ועד, ואגב, אני אגיד יותר
מזה. שזה דרך אגב הנזק הכי גדול, יותר מהכלכלי.
לגמרי, וזה,
והנזק, הנזק... אתה סוחב את המשפחה שלך אחריך.
לגמרי, וגם שזה, אנחנו נמצאים במקומות האלה לאורך זמן, זה גם יש לזה ביטוי גופי, גופני, בריאותי. אוקיי? זאת אומרת, אני גם, אני חליתי בסרטן, אני יודע אם להגיד בדיוק למה חליתי. אוקיי? אני יודע בדיוק מה השינוי שנמנעתי ממנו, ושבסופו של דבר הופיע כסרטן.
המחלות יודעות לזהות גוף שהוא נמצא במצב חלש. ואז יותר קל להם לתקוף אותך, וזה אוסף אותך למקום לא נכון, וזה כל כך חשוב הדבר הזה שאתה אומר, שאנשים צריכים להבין, אל תיתן לשום דבר להחליש אותך, תחשוב שהכל צריך להעצים אותך.
זה נכון. אז כך או כך מחיר יש, ואת המחיר הזה אנחנו משלמים בצורה כזו או אחרת. אז אני חושב ששוב, כל שינוי הוא בעצם קריאה לי, כל משבר הוא קריאה להתעוררות ולשינוי, ואפשר להסתכל על זה אחד ברמה הגלובלית של, אתה יודע, עם ומדינה. אין לי ספק שהאירוע הזה של השביעי באוקטובר, כשהמלחמה תסתיים, דברים קצת יירגעו, דברים במדינה שלנו לא יישארו כמו שהם היו לפני כן.
ממש.
אין ספק, אני חושב שיהיה פה צעקה מאוד גדולה שמגיעה מהעם, יהיו פה שינויים פוליטיים בעיניי מרחיקי לכת, אגב, בעיניי כל ה-120 צריכים להניח את המפתחות וללכת, זה כנראה לא יקרה, אבל העם יכריח פה שינוי, אני חושב שזה מה שיקרה, ועוד דברים אחרים ישתנו כאן, אז... אבל כמו שאת ברמה הגלובלית, גם ברמה האינדיבידואלית. ובעצם מה שאני מזמין אנשים, ואני אומר כאן משהו שאני יודע, לחלק מהאנשים יהיה אולי קשה רגע לתפוס או לעשות את זה, או לקבל את זה אפילו, זה שלכל אחד יסתכל רגע על המשבר הזה, לא רק ברמה הגלובלית שדיברנו אותה, נניח אותה רגע בצד, אלא ברמה האישית. אוקיי? מה המשבר הזה בא להעיר אותי? למה הוא בא להעיר אותי? אוקיי? זאת אומרת, אם אני עכשיו, כמו שאמרת, פוטרתי מהעבודה, הוציא אותי לחלט, מה זה בא להעיר אותי, השינוי הזה עכשיו? מה זה בא להכריח אותי לעשות? ולהתחיל לחקור...
גם אם לא פותרת, גם אם היית במצב שפתאום הבנת שגם שאתה שכיר, הרי מה הבעיה של השכירים רובם? הרבה מאוד אנשים ואתה פוגש אותם, שהם הולכים להיות שכירים, מה הם אומרים? יש לי ביטחון.
נכון.
אז ביטחון זה אולי שאתה עובד עירייה ויש לך קביעות.
שמעט מאוד אנשים.
או שאתה עובד משרד ממשלתי ויש לך קביעות.
או בבנק.
אבל גם שאתה עובד אינטל, ובמיוחד שאתה עובד בהייטק, אין לך שום ביטחון.
אתה יודע, הספר השני שלי, להתעורר, שיצא ב-2016, בעמוד 19 כתוב ככה. יש וירוס מחשבתי, יש וירוס נוראי שתוקף את העולם. זה וירוס מחשבתי. שמי שמחזיק בו מאמין שהעבודה מקנה לו ביטחון כלכלי.
ממש
זה כתבתי ב-2016. ב-2020 באה הקורונה והוכיחה את זה, מה שנקרא, סגרה את העניין הזה
לכולם. אתה יודע מה הבעיה בארץ? שהקורונה באה ואמרה לנו, חבר'ה, צאו מהשאננות שלכם, תפסיקו להיות שחצנים, שום דבר לא בטוח.
נכון.
זאת אומרת, אין כבר, יש דברים שהם לא בשליטה של, כאן זה מלחמה, כן? יש דברים שהם בשליטה, תקרא לזה אלוהית, תקרא לזה משהו אחר. אני יהודי מאמין, כן? אני מסתכל על זה ככה. הוכיחו לנו שאין, יכול לבוא המבול, ואנחנו
אין פתאום... אין ודאות בשום דבר.
זאת אומרת, תכינו את עצמכם, תרדו קצת בראש, תכינו את עצמכם יותר נכון, תתכוננו לדברים אחרים. אנחנו שוכחנו, ועכשיו קיבלנו wake-up call יותר רציני.
נכון.
עם שואה, עם אסון. אז הדברים האלה, בוא נעשה את הפעולה הנכון. לגמרי. בגלל זה כל כך חשוב לי הפרק הזה.
אז אני אומר, באמת יש פה קריאה להתעוררות לכל אחד ואחד. גם אני, אתה יודע, אני גם עוסק מאז השביעי באוקטובר, ככה, אחרי ההלם הראשוני, אני עוסק בשאלות מה צריך להשתנות ואיזה שינוי אני נקרא לעשות. ועוד אין לי את כל התשובות, ואני לא מצפה שלאף אחד יהיו את התשובות ככה בשנייה, זה לא כזה. אבל כן
להחזיק בשאלה. אז גם חשוב שתגיד לאנשים. ואתה אומר את זה, אולי חשוב שתצעק, אין כאן, זה לא מתק סמים.
לא, זה לא.
אפילו לא אצל לרן שטרן, שזה המקצוע שלו.
לא, לא, זה תהליכים.
זה לא קסם.
זה לא קסם, זה תהליכים, וזה יכול לקחת עכשיו חודשים ושנים, אבל חשוב להיות בדרך הזאת, ולשאול את השאלות האלה. ואני בעצם, הקריאה שלי היום, זה באמת, אני חושב שהאירוע הזה גורם להרבה מאיתנו להטיל ספק בהרבה דברים שלקחנו אותם כמובנים מאליהם, או שבטחנו בהם, או שהאמנו בהם. אם זה מערכות הפוליטיות, ממשלתיות, ביטחוניות וכן הלאה, ועד לרמות האישיות שלנו, ולהטיל ספק ולשאול האומנם, האומנם דברים שהיו פעם עדיין תואמים אותי, את מי שאני, האם עדיין טובים לחיים שלי, האומנם, 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 זו שאלה שכל כך חשוב לשאול אותה.
האומנם כל מה שעשיתי עד היום באמת בנת העתיד שלי.
למשל. למשל.
האם באמת יש לי ביטחון להגיע לעתיד?
וצריך להיות כאן מוכנים להסתכל באומץ ובכנות על התשובות, בסדר? ולא, ולבחון את כל התפיסות והקונספציות שאנחנו מחזיקים בהם.
תסביר לאנשים, מה שאתה אומר, אתה יודע, אתה אומר כאן, אתה אומר את הדברים, לך זה מובן מאליו.
כן.
ואנשים צריכים להבין, שצריכים להסתכל על זה, לא בדרך החסרת אובייקטיביות, שאומרת, אני הכל יכול, אני גם אבו עלי, ואני הכל, הנה, גם אנחנו, המצב שלנו, אתה יודע, ידענו לפתור את השואה הזאת עם כוחות, עם אנשים שעשו מעשה גבורה, וכל יום אנחנו שומעים. לא, לא, לא. אנחנו צריכים להבין איך זה קורה. זה לא מובן מאליו הדבר הזה, ואני צריך להסתכל על זה בצורה מאוד מבחוץ, ובעיניים אובייקטיביות.
כן, ולפעמים זה קשה לעשות לבד. ואז אני אומר, כאילו, אפשר לעזר באנשים.
אפשר לעזר. הנה עוד משהו.
נכון, לעזר.
תיקחו אנשים, תשלמו להם.
לגמרי,
לגמרי. אז רגע, אבל איך אני אשלם לבן אדם? למה אני עכשיו אבוא ואשלם לאיראן, לא יודע כמה אתה גובה, 3,000, 5,000, 10,000 שקל בחודש? הרי מאיפה אני אביא את זה? למה זה נכון עכשיו לשלם כסף?
אני חושב שכשבסוף, כמו שאמרתי קודם, אחד, לכל דבר יש מחיר, גם להישארות במקום יש מחיר. שתיים, כשאנשים רוצים משהו, הם רוצים פתרונות, אוקיי? וזה לא חייב לעבוד איתי, וזה יכול להיות, יכולים ללכו לחבר, בסדר? ותהיו כמו, תאמנו אחד את השני. לא יודע, יש פתרונות להכל, אוקיי?
אני חושב שעדיף.
יש גם היום
עדיף לקחת מישהו בכסף, מישהו מקצועי.
אני מסכים, אבל כמו שאמרת, לא כולם יכולים לעמוד בזה. מה שאני אומר, תמצאו את הדרך שלכם, אוקיי? תתחילו ממשהו, תתחילו. ומתוך ההתחלה הזאת, מתוך השאלות האלה, תתחילו לראות דברים חדשים. זה לא יקרה מלשבת בבית ולבכות על מר גורלך.
אני חושב שחשוב מאוד זה שתיקחו אנשים לא מהסביבה האישית שלכם.
נכון.
אתה יודע, אחד הדברים זה שאנשים אומרים, אוקיי, נשב עם האישה ונתייעץ. לא, שניכם נמצאים באותו מקום, באותה אמוציה. אתם, אפילו אם יש לך את האישה הכי חכמה, או יש לך את הבעל הכי חכם.
צריך פרדיגמות חדשות, צריך תפיסות חדשות.
צריך מישהו שמסתכל עליך מבחוץ, שהוא נתון קשר.
אני באמת, ב-20 שנים האחרונות, תמיד מלווה על ידי מישהו. תמיד נעזרתי במנטורים, במטפלים, בחונכים, ביועצים, תמיד, תמיד, תמיד. כי אין כמו מישהו שכבר היה במקום שאתה רוצה להגיע אליו, שהוא כאילו תופס אותך מהשיער, מרים אותך כמה קומות למעלה, ומאפשר לך לראות דברים
חוץ מזה, הוא מסתכל עליך מבחוץ.
מהנקודה שאתה נמצא בה, אתה לא יכול לראות אותה. ודרך עיניים של מישהו אחר שהיה שם, אפשר לחוות פרספקטיבות חדשות שאנחנו לא היינו יכולים לראות אותן. וזה, אני חושב, הדבר החשוב, זה להיפתח לפרספקטיבות כאלה. כמו שאמרתי, זה לא לקבל דברים כמו מה שהיה הוא שיהיה לא. זה משברים לא נועדו בשביל שנשאר כמו קודם. אם אנחנו כמדינה, וגם ברמה האינדיבידואלית, אם אנחנו אחרי שהדברים פה ירגעו, נחזור להיות כמו שהיינו בשישי באוקטובר, אוי ואבוי לנו. שילמנו מחירים מאוד יקרים על כלום.
אם לא גם זה לא אנחנו בתוך הדבר הזה.
לא, בכל אחד, כל אחד, כל אחד, ברמה הכי הכי אישית ופרטית ואינדיבידואלית של כל אחד מאיתנו. אם הדברים יחזרו להיות כמו אחרי שישי באוקטובר, אוי ואבוי לנו.
דרך אגב, אני חושב שסליחה שעוד פעם אני עוצר אותך, אני חושב שהלקח הכי גדול בשביעי באוקטובר, זה ש חלק ממה שקרה כאן, זה ממצב שכאילו הדברים, אנחנו יודעים שזה יהיה בסדר כזה, ואנחנו ממשיכים, זאת אומרת, היה את כל הסימנים, וזה ייחקר, אבל אתה יודע, אנחנו היינו בקונספציה שלנו, שהחמאס בסדר וזה, אנחנו לא ניכנס פה לדבר הזה, אבל אני חושב שאנחנו, האנשים הקטנים, צריכים להבין שאנחנו מבינים שלא הכל בסדר, ואנחנו צריכים להיות מאוד ערניים, ומאוד להקפיד על השינויים ועל העשייה.
אחד הדברים הכי מסוכנים לנו כבני אדם, זה סטגנציה. זו עמידה במקום.
תסביר לאנשים מה
זה. זו עמידה במקום. זה הדבר, אחד, אתה יודע, אנחנו... בני אדם, כמו כל דבר בטבע סביבנו, אוקיי, נמצא בתנועה. תראה לי פה פרח אחד, או צמח אחד, או עץ אחד, שעומד במקום. או שהוא צומח, או שהוא נובל. גם אנחנו כבני אדם, או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. מי שעומד במקום ולאורך זמן, הוא נובל, אוקיי? זה כמו מים עומדים. אנחנו יודעים מה קורה למים עומדים, נכון? אז אני חושב שזה הדבר הכי מסוכן לנו כבני אדם, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להיות ערניים ולחדש ולהתפתח וללמוד ולשנות. מאוד מאוד חשוב, ואנחנו עכשיו, שינוי זה אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו כבני אדם, כי שינוי מטלטל את כל המוכר, הוודאי, הבטוח והנוח. אבל אם אנחנו...
מוציא אותנו מאזור הנוחות.
לגמרי. עכשיו, אם אנחנו נצמדים למוכר, לוודאי, הבטוח והנוח, אנחנו נכנסים לסטגנציה. זה מה שקרה גם בשביעי באוקטובר. הצבא, המערכות, נכנסו לסטגנציה. וזה אותו דבר, זה לא משנה אם זה בעל עסק, ועכשיו פתאום המשבר הזה מטלטל אותו, או שכיר בעבודה שלו שנכנס לסטגנציה, ופתאום הוא מגלה, אתה יודע, בקורונה מלא אנשים גילו על עצמם, שהם פתאום לא ב... איך קראו לזה? מקצוע חיוני. שהם פתאום לא חיוניים. איזה מעליב זה לאנשים לגלות שהם 30 שנה עובדים במקום, ופתאום הוא לא חיוני. אנשים, אתה יודע, רק מההגדרה הזאת...
שהם לא יכלו לצאת מהבית בקורונה, בגלל שהם לא היה להם תו עובד חיוני, ופתאום הם היו צריכים להישאר בבית.
לגמרי, אי אפשר להיכנס לסטגנציה, מה זה אי אפשר? הרבה עושים את זה, זה מסוכן. ולכן שינוי הוא הכרחי, ואני חושב שכמו שאמרתי קודם, משבר כזה הוא קריאה להתעוררות ולשינוי. אז צאו באמת לחקור את זה, והדרך לעשות את זה, זה פשוט להתחיל אחד, כמו שאמרנו, להיעזר, שתיים, זה להסתכל על כל תחום בחיים, ולא לפחד להזיז שם שום אבן, ולהסתכל מה יש מתחת, ולהיות כנה. אני יכול להגיד לך שאני חליתי לפני כמעט 5 שנים, חליתי בסרטן, כמה חודשים החלמתי, ואחרי שהחלמתי, אמרתי, אוקיי, אם אני חוזר להיות אותו ערן שלפני המחלה, פספסתי פה את כל העניין. כי אחד, אני חוזר לסטגנציה, אני אקבל מועד ב' של הדבר הזה, שכנראה מועד ג' כבר לא יהיה אחריו.
שהגוף לא יחזק.
ואני מאמין באמת שדברים לא קורים סתם, שיש סיבות גבוהות. זאת אומרת, אתה אמרת שאתה אדם מאמין וכולי. אני לא אדם מאמין במובן הזה, אבל אני כן מאמין שאם קרה לנו אירוע מהסוג הזה, זה כי יש לו סיבה גבוהה, והמחירים ששילמנו פה הם יקרים שאי אפשר בכלל להכיל אותם. אבל במיוחד בגלל שהם כל כך יקרים, חשוב מאוד שאנחנו כעם, כמדינה, כאינדיבידואלים, ניקח את, 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 את המשבר הזה ונבין בפרק, פרטי הפרטים, כל אחד ברמה האישית שלו, מה השינוי שנדרש ממנו?
אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו צריכים לראות, שלא היה צריך לקרות עכשיו במדינה, הרי אנחנו מדינה שחוותה את החוויה. והרי אנחנו נכון. מדברים על אותו יום כיפור, שאנחנו נכון. מדברים על אותם תאריכים.
נכון.
ואנחנו קיבלנו הרי אז פאול רציני במלחמת יום כיפור, וכאילו מזה היה צריך להיבנות משהו שזה לא יקרה שוב, וזה קרה. ואני חושב שמה שצריכים אלה שמקשיבים לנו, אנחנו לא מדברים לפוליטיקאים, אנחנו מדברים לאזרח הפשוט כמונו, שחי בטוב וצריך לבנות את עצמו, וזה לא משנה אם יש לו עסק של 30 אנשים, או שהוא לבד שכיר. אנחנו צריכים ללמוד מזה, שאנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות. קיבלנו הזדמנות של מה שקרה, מה שקרה ביום כיפור, לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יקרה עוד פעם בעוד איקס שנים, אלא אנחנו צריכים לעשות את השינוי, להתכונן לזה, ולהבין שאנחנו משם צריכים כל הזמן לפעול, כל הזמן לפעול ולא להירדם. הנטייה שלנו, זה אמרת, זה להיכנס לאזור הנוחות.
לגמרי, אני חושב שזה הכרחי. עכשיו שוב, אני חושב שכבני אדם אנחנו לא פה בשביל לעמוד במקום, אנחנו פה בשביל להתפתח. אז אני באמת ממליץ...
גם אם אתה שכיר.
זה לא משנה, זה לא משנה.
גם אם אתה שכיר שעובד באותו מקום.
אותו דבר, אתה יודע, כשאני... אני עבדתי 9 שנים באינטל, מיד אחרי סיום לימודים שלי באוניברסיטה, ובתשע שנים האלה עשיתי 6 תפקידים, שזה דרך, זאת אומרת, זה הרבה.
דרך אגב, זה גם התפתחות.
זה לגמרי, זאת אומרת, כאילו, תמיד כשהייתי נכנס לתפקיד חדש, כבר הייתי מתחיל לחשוב על התפקיד, על התפקיד הבא. 3 מתוך 6 תפקידים שעשיתי האחרונים, 3 התפקידים האחרונים שלי, זה תפקידים שאני המצאתי. זאת אומרת, זה לא היה שהיה תפקיד כזה בחברה ואני החלפתי מישהו. אני זיהיתי איזשהו צורך, באתי למנהלים שלי, בניתי את הקייס, בניתי את זה, אמרתי להם, יש פה צורך שאין לו מענה, אני יודע לתת לזה מענה, אני רוצה את התקן, וכל פעם, וקיבלתי תקציבים, וקיבלתי אנשים, וקיבלתי כדי להקים את הדברים האלה.
זה רול מייקינג נקרא, וזה אחד הדברים שזה גם, אתה יודע, זה גם נכון להתפתח בשיטה הזאת.
לגמרי, לגמרי, תקשיב, עכשיו, גם כל מי ששכיר, אני אגיד לכם עכשיו, המנהלים שלכם, תמיד יעדיפו מישהו שהוא בעל יוזמה ובעל תושייה ובעל חזון שמביא, לא, אתה יודע, הרבה מאוד עובדים באים למנהלים שלהם עם מה? עם בעיות. הם באים למנהל כדי שהמנהל יפתור את הבעיות. אני אראה אחד דבר שמאוד ברור לעובדים שלי. אתם באים להתריע לי על שיש בעיה,
תביאו
פתרונות. אם אין לכם פתרונות שאתם חשבתם עליהם מראש, ותבואו ונתייעץ ונחשוב ונהפוך ונראה ואולי נביא עוד פתרונות, אבל להגיע רק אם נגיד יש בעיה, בלי שיש לכם איזשהו כיוון לפתרון, אין לכם מה לבוא אליי. ככה חינכתי אותם. ואני חושב שזו גישה הרבה יותר בריאה, הרבה יותר פרואקטיבית.
לא, זו לא גישה הרבה יותר בריאה, זו הגישה הבריאה, זו הגישה הנכונה, אין גישה אחרת. החוכמה, אתה יודע שהרבה מאוד אנשים זה, אנחנו שומעים את זה, כן? מעבירים ביקורות. מה זה אתה מעביר ביקורת? אל, עברת ביקורת, עכשיו תגיד מה הפתרון. אם אתה חושב שמישהו עושה משהו לא טוב, אם אתה חושב שמישהו עושה משהו לא טוב, אבל אתה לא יודע מה כן לעשות, אז מה עשית? אז בשביל מה עברת? אני מעביר הרבה הרצאות, אני מדבר על השוק של הנדלן והכל. זה לא חוכמה רק להגיד מה לא טוב. מה אתה חושב שכן צריך לעשות? אז אני אומר, הגישה שאתה עשית, היא הגישה הנכונה, וככה, הרי לא חייבים, וזה אני חייב להסביר לאנשים שמקשיבים לנו, אם אתה שכיר, וטוב לך שאתה שכיר, תעשה את מה שעכשיו אתה אמרת, תגדיל ראש, תעשה את הרול מייקינג, תבנה את התפקיד.
עכשיו אני אגיד לכם, אני אגיד לך עוד למה הדבר הזה חשוב, כי אם מחר עוד פעם יהיה משבר, והחליטו את מי מפטרים, את מי צמצמים, את מי יוצאים לחלט, את מי יוציאו קודם? יוציאו, את מי ישאירו ואת מי יציאו? ישאירו את אלה שהם ראש גדול, שהם יוזמים, שהם מקדמים דברים. את מי יפטרו? את כל אלה שהם ראש קטן, שהם באים רגע לעשות את ה-8-5 להם ולא מעניין אותם. אלה הראשונים שילכו.
נכון.
אלה הראשונים שילכו. ואם אתם באמת רוצים יותר, שוב, אין ביטחון תעסוקתי יותר. זה פיקציה שמחנכים אותנו עדיין דורות על דורות שיש דבר כזה. אין דבר כזה באמת. אבל כדי להגדיל קצת במשהו את הביטחון שלנו, זה לנהוג כמו שדיברנו קודם, זה יכול לעזור. אז זה ככה לגבי שכירים.
אז הגדרנו שאנשים עכשיו ששומעים אותנו, אם אתם שכירים, אתם לא חייבים ללכת להיות עצמאים. זאת אומרת,
לא, ממש לא.
אבל תחשבו איך אתם באים לעסק חזרה, לאיפה שאתם עובדים, גם אם אתם עובדי מדינה.
איך אתם הופכים אתכם ליותר חיוניים,
יפה.
ויותר בעלי ערך, אוקיי? אגב, בכלל בחיים, אתה יודע, הרבה אנשים רוצים יותר כסף, רוצים להרוויח יותר וכו' וכו' וכו'. כסף הוא פשוט ביטוי של הערך שאני מביא לעולם. זה הכל. אוקיי? אתם רוצים יותר, תביא יותר ערך. זה הכל. תחשבו איך להביא יותר ערך. עכשיו, זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי, גם כי אם אתה עצמאי, תחשוב איך אתה מביא יותר ערך בתקופה הזאת ללקוחות שלך. תחשוב מה אתה יכול לתת להם עוד. תחשבו היום, נגיד, דבר רגע על בעלי העסקים היום בתקופה הזאת. ואני יודע שהרבה עסקים, העסק שלהם נעצר כי הלקוחות או כי הם נמצאים באזור אימות או מה שזה לא יהיה, או כי
שסתם אין מצב רוח היום לעשות דברים.
כן, בכלל, כרגע המדינה בדיכאון, אז כדי האנשים קונים פחות, צורכים פחות וכן הלאה. למרות שאני כן מרגיש בשבוע האחרון שיש תזוזה, אני מרגיש.
אני יכול להגיד לך, אני באתי אליך, אני היום הייתי בכבישים, הכבישים התחילו להתמלא.
כן.
אתה מרגיש את זה, כן, אפילו כן, לכיוון של דרום.
לא, מרגישים. אני ממש, בשבוע האחרון אני ממש חווה, אני יכול להגיד, גם אצלי פתאום בעסק, פתאום התחלתי לקבל איזשהו ממש, בשבוע האחרון היה לי מבול פניות, כאילו, אחרי שבועיים וחצי, כאילו, דממת מוות, פתאום קיבלתי איזה כמה, הרבה מאוד פניות, ולא כי עשיתי איזשהו שיווק או משהו, לא עשיתי שום דבר. אז אני חושב שיש איזושהי תנועה. אז כן להסתכל עכשיו מה בסיטואציה שנוצרה, מה אנשים צריכים כרגע? איזה עוד פתרונות אני יכול לתת להם? איזה עוד ערך אני יכול לתת? ומתוך הדבר הזה יכולות להיווצר כאן עוד הרבה הזדמנויות חדשות. עוד הרבה מאוד הזדמנויות חדשות. סתם כך דוגמה רגע, יש לי מהקורונה, כי זה טרי לכולנו, אבל הראשונים שזיהו את העניין של המסיכות והאלכוג'ל, עשו מיליונים, אוקיי? מהדברים והכפפות החד פעמיות וזה. אז זה באמת לזהות מה עכשיו התקופה הזאת היא דורשת, ואיך העסק שלי יכול לתת לדבר הזה מענה. יש פה הזדמנויות. אתמול הייתה לי שיחה עם לקוח, והוא, אתה יודע, השיחה התחילה בזה שהוא תיאר לי שכל הפרויקטים שלו נעצרו, והוא אמר כזה, ואני יודע שכבר בדצמבר אני אהיה עם אפס הכנסות. ונתתי לו בראש, ואמרתי לו, כאילו, מה, כל העסקים עכשיו נעצרו? אומר לי, 99% מהעסקים עכשיו נעצרו. אמרתי לו, באמת? אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד, רמי לוי נעצר? אומר לי, לא. שופרסל נעצר? אומר לי, לא. אמרתי לו, רפאל נעצרו? אומר לי, לא. אמרתי לו, אז מה אתה מבלבל את המוח?
בוא תחשוב, מה אתה יכול לעשות?
תחשבו, תחשבו, יש עכשיו, אומר לי, וואו. ואני יודע מה, אני עכשיו מבין שבאמת יש עסקים שבתקופה כזאת עושים הון. אמרתי לו, נכון.
תחשוב, איך אתה לוקח את העסק שלך למקום הזה.
בדיוק, עכשיו, אתה יודע, אנחנו יכולים, זה דימוי שממש לפני יומיים בפודקאסט שלי בעושים שינוי שהקלטתי, אז אחד המוראיינים אמר לי את הדוגמה הזאת, אני אשתמש בה. אמר, אתה יכול לנטוע עץ אבוקדו ועץ תפוז, אוקיי? ולצורך העניין, האבוקדו זה יהיה עץ של פחד, והתפוז זה עץ של אהבה או שמחה, בסדר? עכשיו, אתה יכול לרקוד מסביב לשני העצים האלה, מלא שמחה ומלא אושר ומלא זה. מה יצמח בסוף? באבוקדו יצמח אבוקדו, בתפוז יצמח תפוז. לא יצמח כן. תפוז על האבוקדו, נכון? לא, ממש זאת אומרת, לא יכולה לצמוח אהבה על עץ של פחד, נכון?
חד משמעי.
לא יכול. אז עכשיו, אם אני בא למקום הזה מתוך פחד, אני לא יכול להצמיח שם דברים חדשים, אני לא אראה הזדמנויות, אני לא אראה שום דבר, אני רק אראה שחור, ואני אהיה בדיכאון ובפחד. אבל אם אני בא מתוך תקווה, מתוך אהבה, אוקיי, מתוך ערך, העץ הזה יניב פירות אחרים לגמרי. אז בלי קשר למה קורה בחוץ, וזה אולי עוד נקודה שמאוד חשוב רגע להבין אותה, בחוץ כרגע יש הרבה שחור, ויש הרבה כאב, ויש הרבה פחד, וזה אופף את כולנו, אוקיי? אבל מה שקובע זה מה יש בפנים, אוקיי? אם אני נותן לפחד הזה ולכל השחור הזה להיכנס אליי פנימה, אז אני כרגע שתלתי עץ של פחד בתוכי. לא יהיו שם פירות אחרים.
והעץ הזה, לצערנו, זה העץ שפורח הכי מהר.
מאוד מהר.
הכי מאוד מהר. והורס כל מה שיש לו בדרך. מהר, פה. זה כמו המחלה שהיית בה. כן? המחלה הזאת, אם הגוף שלך לא חזק, או אם אתה לא מתמודד איתה, הוא רץ.
אז אני אתן לך פה, אני אספר לך פה משהו על זה. לא הרבה אנשים יודעים את זה. כשחליתי, היה לי מאוד ברור שאני חוזר שוב לדימוי, איזה עץ אני רוצה לשתול בתוכי. ואמרתי, אני לא מוכן שתהיה בסביבה שלי שום אנרגיה של פחד או דאגה. אוקיי? לא מוכן להיות, ולכן מתוך המקום הזה, מעט מאוד אנשים סביבי ידעו שאני חולה. אפילו ההורים שלי לא ידעו שאני חולה עד שלא החלמתי. למה? כי אמא זו אמא. וידעתי שאני לא רוצה שאמא שלי תתקשר אליי כל בוקר בפחד ובדאגה. מה לעשות? אין לי שליטה על...
ותשמע את הקול הבוכה שלה.
ואני אשמע את האנרגיה הזאת שלה וזה ידבק. לא הייתי מוכן לזה, לא רציתי. היה לי, שמרתי באדיקות על האנרגיה סביבי, אוקיי? איך זה רלוונטי להיום? אותו דבר. תשמרו באדיקות על האנרגיה סביבכם. צאו מהחדשות, צאו מהסרטונים בטלגרם וכל הדברים האלה. זה פוצע את הנפש. הפרשנים בטלוויזיה במילא אין להם משהו חכם להגיד. הם כבר אמרו את כל מה שהיה להם בשעתיים הראשונות של הדבר הזה. הם רק ממחזרים מאז. אם יקרה משהו מהותי וחשוב, אתם תדעו, מבטיח לכם, צאו מהרשתות החברתיות. לכו לעשות דברים שמטפחים את הנפש שלכם, דברים שמרעננים אתכם. לכו ללמוד, לכו להתפתח. תהיו עם חברים טובים, לא לדבר על המצב. דברו, תעשו תוכניות לעתיד. תכננו את החופשת קיץ הבאה. אוקיי, כשאנחנו עושים לעצמנו איזשהו עוגן בעתיד, יש לנו פתאום משהו לשאוף אליו.
אתם בין כל יושבים בבית, שבו תסתכלו, אינטרנט, תסתכלו דברים.
תלמדו דברים, תדאגו ל-well-being הרגשי, הרוחני, הנפשי שלכם. זה הדבר הקובע, מה שיש בפנים. אם אתם תהיו עכשיו בסביבה, שכל החברים בעלי העסקים שלכם, וכל החברים השכירים שלכם, מדברים אתכם על כמה המצב גרוע, וכמה רב ומר פה, זה ידבק אליכם.
אני חייב להגיד לך כאן, לספר לך, אתה לא מכיר אותי עד כדי כך. אתה יודע, אחרי שנפלתי עם העסק ב-2005, בסוף 2005, היו נשים פוגשים אותי. והייתי במצב, הפסדתי מיליונים, ואתה יודע, בפנים הייתי לחוץ לעצמי, אבל אני פעלתי. והיו שואלים אותי, מה שלומך? הייתי אומר להם, מצוין. הם אומרים לי, איך אתה אומר מצוין? אנחנו יודעים שלא טוב לך. לא, לא. קודם כל, רגע שאני אומר מצוין והכל טוב, זה לא שקר, אני קודם כל, ברגע שאני חושב את זה, אני מאמין בזה. אני מאמין בזה, אני אקיים את זה. אם אני אחשוב רע ואני אגיד רע, מה יקרה לי? קודם כל, יהיו כאלה שלא אוהבים אותי וישמחו, לא רוצה. שתיים, שאתה הולך ואומר רע, אנשים מתרחקים ממך, בלי שאתה לא משדר להם טוב. אבל הכי גרוע בדבר הזה, זה האמונה שמקיימת את עצמה. אם אתה עכשיו במצב, נכון, המצב לא טוב. מי שעכשיו יבוא ויגיד המצב טוב ונהדר והכל שקרן, הוא ישקר את עצמו. אבל אם אנחנו נחשוב טוב ונחשוב כמו שאתה אומר, ואתה נותן פה כלים גאוניים, תחשבו על הנסיעה הבאה, תחשבו איך אתם עושים משהו במשפחה ביחד, תפגשו את המשפחה, אל תקטרו. אל תקטרו על המצב, תנסו לקחת את הדברים למקום הטוב, זה יוביל אתכם רק למקום הטוב, וגם הסביבה שלכם, הסביבה מסתכלת עליכם, אז גם ידבקו בכם האנשים שחושבים טוב, אלה שרוצים שיהיה לכם רע, יתרחקו ממכם, בגלל שהם לא יכולים לראות שטוב לכם, ואלה שמסתכלים עליכם בצורות אחרות, אז ילמדו מכם, אז הכל ילך לכיוון טוב, ואתם תאמינו בזה, ואתה אמרת את הדרך.
כן, אז אני חושב שזה מאוד חשוב לשמור על ה-well-being שלנו, ועל האנרגיה שלנו, ממש 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 חשוב לשמר אנרגיה. אני ממש יכול להגיד לך, במשך שנים הסביבה שלי מאוד השתנתה, והיום אני עם אפס סבלנות לאנשים שהאנרגיה שלהם לא מתאימה לי.
אני כמוך.
לא מתאימה לי, זה יכול להיות או שהיא נמוכה, או שהיא קורבנית, או שהיא כל דבר שלא תואם אותי, את הערכים שלי, שאני מרגיש, אתה יודע, אנחנו, יש שני סוגים של אנשים בעולם. יש אנשים שאתה בחברתם, אתה מרגיש שאתה נטען, ויש אנשים שאתה מרגיש שאתה מתרוקן.
כמו שאני עכשיו מרגיש.
בדיוק.
אני מרגיש נטען.
זה העניין. אז אם אתה נמצא בסביבה, ואתה מרגיש שאתה מתרוקן, דגל אדום מאבהב, אזעקה סירנה, בסדר? ולבחון למה. ואם זה חוזר על עצמו, לא להיות בסביבה הזאת. עכשיו, אני יודע שאנשים פה יגידו, רגע, רגע, רגע. אם זה איזשהו חבר רחוק, סבבה, אני יכול, מבין, אני מתרחק ממנו. אם זה הבת זוג שלי, אם זאת אמא שלי, מה אני עושה? אז כמובן שמשפחה לא כל כך מהר מחליפים, בסדר? אבל אפשר לקחת אחריות על הסיטואציה. מה זה אומר? זה לבוא נגיד לאמא שלך או לבת זוג, שאתה מרגיש שהאנרגיה שלהם מרוקנת אותך. ולגיד, תקשיבו, זה לא עושה לי טוב שאנחנו בשיחה כזאת. אוקיי, זה לא עושה לי טוב. אם אתם מקבלים מחברים כל מיני סרטונים כאלה, סרטוני זוועה, ואתם, כאילו שהם שולחים לכם, ואתם מוצאים את עצמכם, צופים בהם, להגיד, אל תשלחו לי את זה יותר. זה לא עושה לי טוב, הסרטונים האלה. אני מבקש שלא תשלח לי את
זה. זה בדיוק מה שעשיתי, דרך אגב.
ותיקחו אחריות על זה. אל תיתנו לכל שיט שמסתובב שם בעולם. תחשבו שיש איזשהו דימוי ש, אולי שמעת אותו, זה סיפור ידוע ש, איזה אחד נוסע במונית, והם עוצרים ב ברמזור, ואז הנהג של יד מתחיל לצעוק על הנהג מונית, ומתחיל לקלל אותו, שהוא מקלל אותו, והוא מחייך אליו, אומר לו, שיהיה לך יום טוב. והמשיך לנסוע, והנוסע אומר לנהג מונית, הוא קילל אותך כל כך, הוא כאילו, איך אתה, מה פתאום אתה אומר לו שיהיה לך יום טוב? מה אתה מחייך אליו בכלל? איך שהוא יתנהג אליך ככה? הוא אומר, תקשיב, אנשים מסתובבים כמו מסעית אשפה, ומחפשים רק על מי לפרוק. אני לא מוכן שהוא יפרוק את זה אצלי. שאני יפרוק את זה במקום אחר. וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק העניין. אנשים מחפשים איפה להוריד ולפרוק את האנרגיה השלילית שלהם. לא, אל תהיו מוכנים שיפרקו את זה בחצר שלכם. שילכו לפרוק את זה במקום אחר. תתרחקו, שימו גבול, תיקחו אחריות על הסיטואציה, תשנו נושא שיחה. אם מרגיש לכם שזה לא מתאים לכם השיחה הזאת, קומו ותעזבו. מאוד חשוב, כי הדברים האלה משפיעים עלינו כל כך, כל כך.
אני כאן רוצה, אני כל כך מזדהה מה שאתה אומר, אתה יודע, שאני נפלתי עוד פעם, אני חוזר לנפילה הזאת. בא אליי הביתה, חברה מתווכת, מישהי שאני מכיר מהיום שהיינו ילדים, ואומרת לי, תגיד לי, לי ולאשתי, כן? אתם סיפרתם לילדים שנפלתם? אמרנו, בטח. בטח שסיפרנו. קודם כל, שידעו איך להתנהג. שתיים, אמרתי לה, אבל תדעי לך, אנחנו מצד שני, גם באנו, והראינו להם את הפנים החיוביים של זה, הראינו להם שזה לא סוף העולם, הראינו להם שאבא קם בבוקר, וזה שזה קרה לו, הוא הולך לעבודה, והוא הולך לפתור את זה, והוא מייצר דברים חדשים, ופתאום התחלתי עבודות חדשות, ואמא ממשיכה בשגרה, והכל עובד, ואנחנו מחפשים פתרונות, נכון, עשינו התייעלות והכל, שידרנו בתוך הבית, שידרנו גם לסביבה, שידרנו טוב, הכל קרה, הילדים הלכו,
הם היו כבר בני הגדולים שלי, היו כבר הלכו לעבוד באיזה משהו ככה, אחד עבד בחוג טיסנים, ואחת עבדה בקסטרו, והם למדו מזה, והם התפתחו, אבל היה להם את האנרגיות, היה להם את האנרגיות, שהם ראו שאבא לא הלך, שאני נפלתי, בבית שלי במשך שבועיים הסתובבו אנשים לידי, הייתי הולך לשירותים, היו עומדים ליד הדלת שלי, כמו שעומדים ליד ביבי, שאני לא, אנשים לא יודעים איך אתה מגיב, זה הרי פגיעה באגו, אבל הקרנתי בסוף שאני, אני, 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 טוב לי עם זה, נכון, לא היה לי כיף, אבל אני הולך לחיות, אז אני אומר, תעשו את הדברים הנכונים לתוך הבית והסביבה, אתה אמרת ללכת, לדבר עם האמא, לדבר עם האישה, לפתוח את זה, לסדר את זה, להגיד בואו נתמודד ביחד, בואו, אפילו בואו נעזור אחד לשני להתמודד, זה כל כך חוזר, זה כל כך נכון, וזה כל כך לא, אנשים אומרים, לא, לא, למה אני אדבר עם האישה? אני אפגע באגו שלי, אני, לא, לא, אין אגו פה. כאן עכשיו זה התמודדות משותפת, וזה, ואני כל כך שמח שאמרת את זה.
מאוד חשוב, אני חושב. מאוד חשוב. הסביבה היא באמת אחד הדברים הכי משפיעים עלינו. אנחנו בכלל לא מבינים עד כמה משפיעים. אני אגיד לך עוד דבר שאני הבנתי ככה בשנים האחרונות. אני הבנתי על עצמי שאם הסביבה שלי לא משתנה, זה אומר שאני נתקעתי במקום. אוקיי?
חכם.
זאת אומרת, אני באמת, אני היום, האנשים, לא כולם, אבל חלק מהאנשים הכי קרובים אליי היום, זה אנשים שהם מהשלוש, ארבע אולי שנים האחרונות בחיים שלי. יש לי גם חברים, יש לי חבר מכיתה ב' שאנחנו ביחד, או חבר מכיתה ז', יש לי גם כאלה, אבל כי בגלל שאני משתנה ומתפתח, הסביבה שלי כל הזמן משתנה ומתפתחת גם היא. אגב, חבר מגיד סתם, חבר מכיתה ז', אנחנו ביחד עדיין, כי גם הוא מתפתח.
זה מה שבאתי להגיד, אם הוא לא היה כזה,
אם הוא לא היה כזה, אז לא היינו בקשר.
אז הייתי
בדיוק.
שלום, שלום.
בדיוק, וזה העניין. כי אנחנו רוצים שיהיו בסביבה שלנו, סביבנו, אנשים שזה עושה לנו טוב, שזה מקדם אותנו. וזה חלק מאוד מאוד משמעותי בכל דבר, בטח, 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 בתקופות כל כך מורכבות כמו היום.
תקשיב, אירן, אני יכול לדבר איתך 16 שעות. ואני חושב שמי שרוצה לשמוע אותך עוד, יש לך את הפודקאסט שלך שנקרא?
עושים, יש לי שלושה, אבל יש הכי משמעותי והכי גדול ביניהם זה עושים שינוי, שבו אני בעצם מראיין, כל שבוע אני מפרסם פרק עם אנשים שעשו שינוי משמעותי בחיים, עשו טרנספורמציה בחיים, ואנחנו מדברים על הדרך שהם עברו. יש לי פודקאסט נוסף שנקרא כסף טוב, שבו ראיינתי אנשים ויזמים שעושים טוב בעולם, וגם פודקאסט חדש יחסית שנקרא בודדים בצמרת, שבו אני מראיין אנשים שהגיעו לפסגות הצלחה, ואני מראיין אותם לא על ההצלחה, אלא על הדרך לשם, ועל ההתמודדויות, ועל הקשיים, ועל האתגרים. יש שני ספרים, להגשים ולהתעורר בכל חנויות הספרים, גם באתר שלי אפשר להשיג. אגב, גם הם בגרסת אודיו כפודקאסטים, זאת אומרת, אם תיכנסו לאפליקציות פודקאסטים, תקשבו
להגשים. אני אבקש ממך שאתה תשלח לי את כל הלינקים האלה, ואני אשים את זה בעמוד שלי בפודקאסט, באתר שלי, הרי באתר שלי אני מוסיף, ואני אפנה את האנשים.
יש לי באתר דף שכל התכנים בחינם שנותן, ויש שם ים של תוכן, כמעט 20 שנים של עשייה ויצירה שם בחינם, ואני אשלח לך קישור לזה.
אז אני אגלה לך שאחת הסיבות שפניתי אליך, וזה היה שבגלל ששמעתי אותך, ושמעתי, ואתה יודע, אתה מרגיש שכמו עכשיו, בגלל זה גם היה לי קל איתך בשיחה, אנחנו יושבים ומדברים, כאילו אנחנו מכירים 20 שנה, ואנחנו מכירים בדיוק שעה. כן. ואני רוצה ממש להודות לך, בשם כל מי שהקשיב לנו לפרק הזה. אני למדתי המון, אני גם מרגיש, אתה יודע, כחלק מישהו שבאמת עבר חוויה של שינויים ודברים. א', אני מתחזק שעשיתי את הדברים הנכונים, אבל אתה לומד עוד על דרכי חשיבה שלך. אז בשם כל המאזינים שלי, אני מודה לך. ואני מאמין שזה לא פגישה האחרונה שלנו, לא יודע אם להקלטות, אבל אולי גם לדברים אחרים. והמון המון תודה.
תודה רבה.
ואני אשתדל לעלות את הפרק הזה הכי מהר, בגלל שאני חושב שזה, אנשים מחכים לשמוע את הדברים המעניינים האלה.
תודה רבה. תודה רבה.
אז תודה רבה.
שיהיה לנו ימים שקטים במהרה.
בוא, התעזרת השם. תודה.